كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هيرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו בתחילים את השידור של היום שלישי 12 ביולי 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. משרד ההגנה הרוסי חשף באחרונה כי מאז פרוץ המלחמה באוקראינה לפני כ4 חודשים נהרגו 9 אזרחים ישראלים שלחמו בשורות צבא אוקראינה. על פי טבלה שפרסם משרד ההגנה הרוסי, כ35 אזרחים ישראלים לחמו נגד רוסיה בשורות צבא אוקראינה. מתוכם כאמור נהרגו 9. עוד 8 ישראלים שלחמו מולם כבר עזבו את המדינה, וכיום 18 אזרחים ישראלים נלחמים לצד אוקראינה. בסך הכל, מאז תחילת המבצע הצבאי הרוסי ב-24 בפברואר הגיעו לאוקראינה 6,956 שכירי חרב, ומתוכם נהרגו 1,956 חיילים זרים. כאשר כל חייל שישי נהרג בצבא אוקראינה הוא מגדוד הזרים. רוב שכירי החרב בכוחות האוקראינים הגיעו מאירופה וארצות הברית. בסך הכל הם הגיעו מ-64 מדינות שונות ללחום למען אוקראינה. הכי הרבה שכירי חרב הגיעו מפולין, מתוכם 378 נהרגו. אחרי פולין, רומניה שממנו הגיעו 500 שכירי חרב. בריטניה במקום השלישי עם 422 שכירי חרב. רוב שכירי חרב מצפון אמריקה הגיעו דווקא מקנדה, 601 איש, מתוכם נהרגו 162 איש. במקום השני ארצות הברית עם 530 מתנדבים, מתוכם 214 נהרגו. מאזינים יקרים, מאז תחילת המבצע רוסיה האשימה את ישראל בתמיכה במשטר הנאו-נאצי בקייב וקבעה כי שכירי חרב ישראלים נלחמים בשורות צבא אוקראינה. אלף אזרח ישראלי שנלחם בשורות צבא אוקראינה בתחילת המלחמה וניסה להפריך את הטענות של רוסיה כאשר אמר כי לדעתו המספרים מופרזים, טען כי בהחלט נהרגו כמה אנשים שיש להם תעודת זהות ישראלית והתקוררו הרבה שנים באוקראינה. לדבריו ישנם עוד מספר ישראלים שסרטונים שלהם הופיעו ברשתות החברתיות ואין איתם קשר כבר די הרבה זמן. אבל זה לא אומר שהם נהרגו. יכול להיות שהם קיבלו הוראה להוריד פרופיל והם במשימות מורכבות. דובר לגיון הזרים של אוקראינה דמיאן מגרו, שניסה גם לדחות את ההגדרה הרוסית ביחס לסחירי חרב, אמר לאלה יש מעמד רשמי של אנשי צבא בכוחות המזוינים של אוקראינה, והוסיף כי מדובר בנציגים מ-55 מדינות ולא 64 כמו שטוענים הרוסים. על כל פנים, הכתובת היא על הקיר והמעורבות הישראלית הייתה ניכרת מלפני פריצת המלחמה באוקראינה, כמו גם תוצאת המלחמה ידועה ואז כל צד יקבל מה שמגיע לו. עד כאן מאזינים יקרים.
כאן קול דוד והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות וקראן תחילה. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף אומר כי יישום המדיניות של הישות הציונית באזור על ידי ארצות הברית היא טעות אסטרטגית. נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי הדגיש את הצורך להתחשב בשמירה על הסביבה וקרא לכל הגורמים לנקוט את הצעדים הדרושים לשמירת הסביבה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי חלון הדיפלומטיה עדיין בטוח בגלל היוזמות האקטיביות של איראן. שר החוץ עבדאללהיאן אמר כי איראן העלתה יוזמות ועשתה מאמצים רבים במהלך החודשים האחרונים במטרה להגיע להסכם טוב בר קיימא. שר החוץ של איטליה קרא להשלמה מהירה של השיחות להפסקת האמברגו נגד איראן. ודובר הממשלה באיראן אומר כי שתיקת הפורומים לזכויות האדם נוכח רצח העם בבוסניה לא תמחק מזיכרון ההיסטוריה. שר החוץ של אוזבקיסטן אומר כי השנה תצטרף איראן לארגון ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה. החדשות במלואן מכל דוד. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף אמר כי יישום המדיניות של הישות הציונית באזור על ידי ארצות הברית היא טעות אסטרטגית מצד הנשיא האמריקני ג'ו ביידן, וזה יעלה לו בהפסדים. בישיבה פתוחה של מועצת השורה האסלאמית היום התייחס קליבאף לביקור של הנשיא האמריקני ג'ו ביידן במדינות במערב אסיה, ואמר כי מהראיות מתברר כי הביקור בא בתכנון מצד הגורמים הציונים, והנשיא האמריקני אחראי לתוכניות והפרויקטים הציונים, האויב העיקרי של מדינות האזור. קליבאף קבע כי ישראל היא ישות לא לגיטימית, היא בלתי חוקית ומערערת את היציבות, היא נפלה לתחתית הבאר ומעודדת את ארצות הברית ומדינות אחרות לפול אחריה. קליבאב המשיך כי הממשל האמריקני אינו יכול להבדיל בין נכון לרע, בשלב זה ובמהלך המסע ומתן על הגרעין לא הראה את הרלוונטיות הנדרשת. לכן אני מבקש, אמר קליבאף, מהמדינות השכנות שיש להן היסטוריה משותפת ועתיד משותף עם איראן, לשמור על איראנות ולהאריך את ההשלכות של כל תוכנית אמריקנית ציונית שהיא מיועדת בבירור לערער את היציבות והביטחון באזור. נשיא הרפובליקה אברהים רייסי הדגיש את הצורך להתחשב בשמירה על הסביבה וקרא לגורמים לנקוט את הצעדים הדרושים לשמירת הסביבה תוך התעלמות מהנוהלים הדיפלומטיים והפוליטיים השגרתיים. במהלך השתתפותו בוועידה של שרי איכות הסביבה במדינות האזור שהתכנסה היום בטהרן, אמר הנשיא אברהים רייסי כי שמירת הסביבה מהווה היום אחת הדאגות של האנשים בכל רחבי העולם, מה מחייב לתת לה עדיפות גדולה. הנשיא הוסיף כי כאשר הסביבה לא בטוחה לאנשים, הצמיחה לא תתקדם בכיוון הנכון. זה מהווה איום על הבריאות של הבן אדם ובעלי החיים. זה מחייב לשמור על הסביבה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש כי חלון הדיפלומטיה עדיין בטוח בגלל היוזמות האקטיביות של איראן. אמיר עבדאללהיאן המבקר ברומא כתב בציוץ בטוויטר בתגובה למזכר האחרון של ג'ו ביידן בהמשך הלחץ הכלכלי והדיפלומטי נגד איראן, כי אם החלון הדיפלומטי עדיין בטוח, הרי שזה בגלל היוזמות והדינמיקה של איראן. שר החוץ הוסיף כי נשיא ארצות הברית אינו יכול לכפות את התפיסה החד צדדית של ארצו באמצעות התחת האשמות והטלת אמברגו. דיפלומטיה היא לא חד סטרית, אמר עבדאללהיאן, והדגיש כי הגעה להסכם סופי דורשת גמישות, יוזמות וקבלת עובדות מצד הממשל האמריקני. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי איראן העלתה יוזמות ועשתה מאמצים רבים במהלך החודשים האחרונים להגיע להסכם טוב בר קיימה, והיא מצפה מהגורמים בארצות הברית לאמץ שיטה מציאותית כדי להגיע להסכם סופי. אמיר עבדאללהיאן אמר את הדברים במהלך פגישתו ברומא עם ראש הוועדה לענייני חוץ והגירה של הסנט האיטלקי, גברת סטפניה קרקסי. בתוך כך שני הצדדים דנו בנושאים המעניינים את שתי המדינות בנוסף לסוגיות האזוריות והבינלאומיות. אמיר עבדאללהיאן קיים שיחות קודם לכן עם שר החוץ האיטלקי ונפגש עם הסוחרים, היצרנים, המשקיעים האיטלקים, כאשר תיאר את הפגישות והשיחות כמוצלחות. אמיר עבדאללהיאן חזר על כך כי הרפובליקה האסלאמית באיראן תומכת בדיאלוג ובפתרון מדיני למשבר באוקראינה, והדגיש את הנכונות של איראן לספק סיוע הומניטרי לעם האוקראיני, תוך ציון כי כבר התקיימו שיחות בין הגורמים בשתי המדינות. שר החוץ האיטלקי לואיג'י די מאיו קרא בפגישה עם עמיתו האיראני חוסיין אמיר עבדאללהיאן לסיים בהקדם את השיחות על ביטול האמברגו נגד איראן. השר האיטלקי הכריז על רצונה של ארצו לחזק את הדיאלוג בין טהרן לרומא ולהגיע לעמדות בונות ברמה האזורית והבינלאומית, כולל שיתוף הפעולה בתחומים הכלכליים והתרבותיים. משרד החוץ האיטלקי פרסם הצהרה בה נאמר כי הגורמים באיטליה הביעו תמיכה בטיפול בנושאים כמו המלחמה באוקראינה באמצעות הפסקת אש מהירה והשקת שיחות שלום בין אוקראינה ורוסיה. דובר הממשלה האיראנית עלי בהדרי ג'הרומי התייחס לגילוי בית קברות חדש מהטבח במוסלמים בבוסניה והדגיש כי השתיקה של הפורמים לזכויות האדם נוכח רצח העם בבוסניה לא תמחק מהזיכרון של ההיסטוריה של העמים. דובר הממשלה כתב בציוץ אתמול כי בימים כאלה לפני 27 שנים הייתה בעלות ומעשה החדה של יותר מ8,000 מוסלמים בדרך המוות בבוסניה, שנקראה אזור בטוח. 50 גופות בפשע זה יקברו מחדש לאחר שנתגלו לאחרונה, ודובר הממשלה חזר על כך כי השתיקה הקטלנית של הפורמים הבינלאומיים לזכויות האדם נוכח רצח העם המרושע והשיטתי הזה לא תמחק מהזיכרון ההיסטורי של העמים. שר החוץ של אוזבקיסטן ולדימיר נורוב הודיע כי איראן תתקבל השנה לארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה SCO, ובפסגה בסמרקנד ייחתם מזכר ההצטרפות הרשמי של איראן לארגון. ראש שר החוץ של אוזבקיסטן אמר כי השנה במהלך תקופת הנשיאות התורנית של אוזבקיסטן איראן תתקבל כמדינה משקיפה וחברה מלאה בארגון לשיתוף הפעולה של שנגחאי. בסמרקנד ייחתם מזכר ההצטרפות של איראן כחברה בארגון לשיתוף פעולה של שנגחאי. עוד אמר כי בלרוס הגישה בקשה לחברות ב-SCO, והוסיף כי הבקשה נשלחה למדינות החברות לקראת קבלתה כחברה בארגון לשיתוף פעולה שנגחאי. ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה הוא ארגון בינלאומי שנוסד בשנת 2001, והחברות הן הודו, קזחסטן, סין, קירגיזסטן, רוסיה, טאג'יקיסטן, פקיסטן, אוזבקיסטן, בעוד המדינות שבמצב או במעמד משקיף הן אפגניסטן, בלרוס, איראן, מונגוליה. שר הצבא הישראלי בני גנץ ושר המשפטים גדעון סער כנסו לראשונה ישיבה מאוחדת של כחול לבן התקווה החדשה. במהלך הישיבה גנץ אמר כי המשימה היא סיום המשבר הפוליטי והקמת ממשלה יציבה רחבה ממלכתית שתמלא את ימיה. סער הוסיף לדבריו של גנץ, כי לא נאפשר למכונת הרעל, השקרים, הפייק ניוז וההכבשה שתעבוד כעת שעות נוספות להסיט אותנו מהמטרה שלנו, על פי דבריו של גדעון סער. בתוך כך יושב ראש סיעת כחול לבן איתן גנסברג אמר כי האיחוד עם תקווה חדשה זה שיתוף פעולה של שתי המפלגות שהחליטו להביא את הממלכתיות למרכז המפה הפוליטית. הגיע הזמן להקים פה ממשלה רחבה יציבה ממלכתית שתייצב את כלל הציבור הישראלי, על פי דבריו של יושב ראש סיעת כחול לבן איתן גנסברג. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו על הביקור של ג'ו ביידן לאזור. הביקור של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לאזור, אזור מערב אסיה, ב-13 ביולי מתממש בנסיבות שבשנה וחצי האחרונות היחסים בין וושינגטון לבין ריאד חוו שינויים משמעותיים. הביקור מסמן נקודת מפנה חשובה ביחסים של שני הצדדים. מנקודת מבט סעודית, בתקופתו של דונלד טראמפ, שליטי סעודיה נהגו מחופש, נהנו מחופש פעולה במדיניות החוץ והפנים, ועשו כל מה שבא על רוחם. אך בתקופת ביידן, חיצי הביקורת הופנו כלפי סעודיה מכל הכיוונים. עיקר הביקורת היה נושא זכויות האדם, וההפרות הבוטות של הזכויות על ידי סעודיה, ותפקידו של יורש העצר בן סלמן אישית. לאט לאט כשהתרחקנו מבחירתו של ביידן, הטון של ג'ו ביידן התמתן, ובתחילת 2022 כבר לא שמענו דברים ביקורתיים כמו שהיו לפני. מה שסייע לסעודיה הייתה המלחמה באוקראינה. מובן מאליו שאם לא הייתה מלחמה, המצב היה שונה. המלחמה הובילה לעלייה חדה במחירי הנפט בעולם. סעודיה כפרה חולבת של ארצות הברית בשוק הנפט העולמי, סירבה לנוכח ההפצרות הריקות מתוכן של המערב להגדיל את ההפקה ולגרום להוזלת המחיר. סעודיה ביקשה לקבל תמורה משמעותית על המתנה, והצליחה. שינוי בטון הדברים של ביידן הוכיח שעוד פעם ריאד הצליחה להשתמש בנפט כמנוף מדיני במדיניות החוץ שלה, אפילו כלפי ארצות הברית. נכון שממשלת ביידן מתעקשת שהעיקר בביקור אינו נפט, וביידן אמר ב-12 ביוני שבביקור שלו ידון על נושאים הרבה יותר גדולים מנפט. אך כל מי שאינו בראשו מבין שתשמע ואל תאמין. עובדה היא שהביקור של ביידן הרבה חשוב לסעודיה. יורש היצר מוחמד בן סלמן זקוק לתמיכת וושינגטון כדי לשבת בכיסא המלכות. זהו הכלל במדינות המפרץ הפרסי, שכל שליט זקוק לתמיכה אמריקאית. בן סלמן, שהיה במרחק של צעד אחד מכיסא השלטון, ראה בבחירתו של ביידן סכנה למעמדו, והכין עצמו לסוג של מלחמה קרה עמו. לכן הביקור של ביידן, משמעותו בשביל בן סלמן, היא סיום כל הלחצים של ארצות הברית על בן סלמן. נקודה חשובה נוספת היא שהביקור של ביידן, שמתממש למרות כל הביקורים לפני, מראה שלריאד מעמד חשוב בהתפתחויות במערב אסיה, ויש לה מעמד חשוב במדיניות החוץ של המעצמות. לכן כתבה הפרשנית דליה דסה קאי ב-Foreign Affairs כי כשג'ו ביידן נבחר לנשיא, התעקש שבתקופתו ישקיע לשנות את ההרגל הטראמפי של ידידות עם דיקטטורים, כולל מוחמד בן סלמן. אך שנה אחרי, נראה שהנשיא מבקר בסעודיה כביקורו הראשון במערב אסיה. זה מהווה אכזבה גדולה לאלה שחשבו על ביידן כגיבור זכויות אדם. מתן פרס לבן סלמן עם לחיצת ידיים וצילום בדשא, משמעותו הודאה לכך שהדיקטטורים, כל עוד שמחזיקים בזרם הנפט, יכולים לדחות הצידה את היריבים והמתנגדים אפילו ברצח. כנקודה אחרונה, אם היעדים שנקבעו לביקורו של ביידן בסעודיה, במיוחד בתחום אנרגיה, לא יתממשו, זה יהווה עוד כישלון למדיניות החוץ של ביידן. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, מאזינים גם בחדשות של היום. שר הבינוי הישראלי זאב אלקין מתקווה חדשה התייחס לחיבור של מפלגתו עם מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ, ואמר כי קשה מאוד לראות מפלגות חרדיות חוברות ללביד אחרי הבחירות, לכן הקמנו את המערך שלנו. גם מפלגת ועדת הבחירות של מפלגת העבודה הישראלית אישרה את מועמדותם של יושב ראש המפלגה, שרת התחבורה מרב מיכאלי, ומזכ"ל המפלגה אירן חרמוני לראשות המפלגה. הבחירות יערכו ב-18 ביולי. ראש האופוזיציה בנימין נתניהו אמר בהצהרה שנשא בכנסת כי אם ישוב להנהיג את ישראל, הוא מתכוון להביא הסכמי שלום עם סעודיה וגם עם מדינות ערביות נוספות. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידורים היום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז, לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.